אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 104, מאמר אני ראשון ואני אחרון. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 104, מאמר אני ראשון ואני אחרון. הנה הפסוק אומר, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. ידוע דסדר העבודה על דרך להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, היא עבודה בעל מנת להשפיע. אבל לפי מה שהאדם קיבל סדר העבודה מבחינת החינוך, הוא דווקא שלא לשמה. כמו שאמר הרמב״ם, וזה לשונו, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילין אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. עד כאן לשונו. אילה זאת, כשאדם רוצה ללכת בדרך להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, שעניינו הוא לכוון שהכל יהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך מקודם לקבל חיסרון, היינו שלא מוצא סיפוק בעבודה דשלא לשמה. אז הוא מתחיל לחפש סדר אחר בעבודה, כי במה שהיה רגיל עד עכשיו לעסוק בתורה ומצוות, היה על תשתית של רצון לקבל, המכונה שלא לשמה. ועכשיו הוא צריך להחליף את כל היסוד שלו, שעל יסוד הזה היה בונה את כל סדר החיים שלו. זה תלוי בשיעור שהמצב דשלא לשמה שהוא רואה, שדרך זו לא נכונה ואינה נותנת לו מנוח, ולא ינוח ולא ישקוט עד שיצא ממצב זה למצב דלשמה. אבל מי נותן לו להרגיש בזמן שהוא נמצא במצב דשלא לשמה, שעוד זה לא הדרך הנכונה, ועוד הוא נמצא מרוחק מדבקות השם, בו בזמן שהוא מסתכל על הכלל, שכל הכלל הולכים בתלם הזה, ולמה הוא צריך להיות יוצא דופן? ועוד קשה לו, בזמן שהוא מסתכל על הכלל, הוא רואה אנשים שהם יותר כישרוניים, והם יותר בעל עבודה ממנו, והם מסתפקים מסדר העבודה שקיבלו בזמן היותם קטנים, שאז המדריכים לימדו אותם לעבוד רק בשלו לשמה, כנזכר בדברי הרמב״ם. ואז הוא רואה על עצמו, הגם שצרת רבים חצי נחמה, אבל הוא לא יכול להשלים עם המצב דשלו לשמה. אז באה השאלה, אם באמת שהוא פחות כישרוני ופחות בעל עבודה. ומאין בא לו זה שהמצב דשלו לשמה אינו נותן לו מנוחה? על זה באה התשובה. אני ראשון. היינו שהבורא נתן לו את החיסרון הזה, שלא תהיה לו היכולת להמשיך בדרך זו. ולא יחשוב האדם שזה השיג מחוכמתו עצמו, אלא אומר הקדוש ברוך הוא, אני ראשון. זאת אומרת, אני נתתי לך את הדחיפה הראשונה שתתחיל ללכת על דרך האמת, בזה שעשיתי לך חיסרון, שתרגיש שאתה בעל חיסרון מבחינת האמת. ואז מתחילה העבודה שמתחיל לצפות להגיע למצב שידחה אהבה עצמית, וכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מנת להשפיע. ואז עליו להקדיש לכך את כל המחשבה והמשאבים העומדים לרשותו, בסוד כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואחר כך, כשהוא זוכה לדבקות השם, אז הוא חושב שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות, ובהתגברות על אהבה עצמית שלו, והוא חושב שזכה לזה רק על ידי העבודה שלו, שהייתה לו התמדה גדולה, ורק הוא היה לו הכוח לנצל עד תום האפשרות שיש לנצל, עשה לו החי לזה שזכה למה שזכה. על זה אומר הפסוק, ואני אחרון. היינו כמו שאני הייתי הראשון, שנתתי לך את החיסרון, כמו כן אני אחרון. זאת אומרת, אני נתתי לך המילוי לחיסרון. כי החיסרון נקרא הכלי, והמילוי נקרא האור. והיות שאין אור בלי כלי, לכן מקודם מתחילים לעשות את הכלי, ואחר כך נותנים השפע לתוך הכלי. לכן הבורא נתן קודם כל הכלי, שזה נקרא אני ראשון, ואחר כך נתן השפע, שזה נקרא אני אחרון. ובזה נבין את השינוי שיש בין עבודה שהפועל עובד בעבודה גשמית באיזה בית חרושת, לבין פועל שעובד עבודה רוחנית, שמסדר העולם הוא כי פועל שאינו עובד אינו מקבל שכר, אבל עונש הוא לא מקבל אם הוא לא עובד. מה שאין כן עבודה רוחנית, מי שלא עובד, היינו מי שלא מקיים חס ושלום תורה ומצוות, הוא מקבל עונש. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונו, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיברות. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וכבר נתבאר זה במאמרים הקודמים, ותמצית העניין הוא שעניין להיפרע מהרשעים הוא שיהיו האיסורים מה שיש לרשעים בחייהם, שפירושו הוא כשהוא מסתכל על הרשעים של עצמו, היינו על הרצון לקבל שלו, ואם הוא רואה שכל מה שהוא עובד עבור הרצון לקבל אין לו סיפוק בחיים כאלו, ובשיעור שהוא רואה הוא מרגיש את כל אי הנעימות מהחיים כאלו, על ידי זה הוא מקבל כלי וחיסרון לרוחניות, משום שהאי נעימות, מה שהאדם מרגיש בחיים שלו, זה דוחף אותו שיחפש מקום שיכול לקבל משם חיים. נמצא לפי זה העונש שהוא מקבל על מה שהוא לא הולך בדרך הנכונה, הוא לא נבחן כנקימה ונתירה על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך השם, הנקרא שצריכים לעבוד לשם שמיים. אלא להפך, זה סיוע שדוחפים אותו להאושר ולהטוב. לכן יוצא, מה שהוא רואה עניין העונש, מה שיש לרשעים, הוא בעצמו צריך להרגיש מייסורים שיש להרשעים. וזה סוד מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרהו השם. שפירושו הוא, הייסורים שהוא מרגיש כשהוא הולך בדרך הלא נכונה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי, שזהו אני ראשון. אבל לא לכולם הוא נותן להרגיש איסורים בזמן שהולכים בדרך דשלא לשמה, אלא רק את אשר יאהב השם יוכיח, שזה נקרא שמרגיש טעם של הרשעים שמשוקעים באהבה עצמית, וזה דוחף אותו מדרך השקר לדרך האמת. היוצא מזה שבגשמיות שפועל לא עובד אינו מקבל שכר, אבל עונש לא נותנים לו על זה שלא רוצה לעבוד, מה שאין כן ברוחניות, שהתעצל בעבודה מקבל עונש, כמו שאמרו חז"ל, להיפרע מן הרשעים, ששם לא נכנס בגדר שמענישים אותו, אלא שמעלים אותו ללכת בדרך הנכונה. לא נבחן זה לעונש, אלא זה נבחן לתיקון. זאת אומרת שיש בית אופני התיקון, דרך התורה, דרך ייסורים. אבל זה לא נקרא עונש, אלא זה נקרא תיקון, והתיקון בא לו על ידי ייסורים. ואחר כך, כשכבר יש לו כלי, הנקרא כלי דהשפעה, במקום שהיה לו מקודם רק רצון לקבלה עצמית, מקבל עכשיו רצון, היינו שהוא מצפה להשם שייתן לו הכלי, הנקרא רצון להשפיע. וכשיש לו הכלי דרצון להשפיע, אז הוא זוכה להטוב והאושר שהיה במחשבת הבריאה, שהיא נקראת להטיב לנבראיו. וזהו אני אחרון שהכוונה על המילוי, שמה שהיה חסר לו מקודם, הוא ממלא עכשיו את כל חסרונותיו. אבל זהו רק מבחינת השגחה פרטית. זאת אומרת, האדם מצד עצמו, הוא צריך לומר שהכל תלוי בו, כי רק לפי ערך התגברותו בעבודה, הוא יכול לזכות להמטרה שבשבילה הוא נברא. וזהו נקרא שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. ויחד עם זה, לאחר שעשה את עבודתו, הוא צריך לומר שהכל הוא בהשגחה פרטית. כנ"ל בפירוש אני ראשון ואני אחרון.
זה שני צורות שמתגלות לאדם, שאם אין אני למי לי ואין עוד מלבדו, שכביכול בשכל שלנו השתי צורות האלו נמצאות בסתירה. איך יכול להיות אם אין אני למי לי, שהכל זה אדם שולט ועושה, ומצד השני אין עוד מלבדו, שהבורא שולט בהכל ומבצע את הכל? כמו שאני ראשון ואני אחרון, אחור וקדם צרתני, יש הרבה פסוקים שמדברים על הסתירה הזאת שמתגלה בעבודה של האדם, וודאי שנראית כסתירה עד שאדם לא מתקן את הכלי שלו, שבכוונה, כדי שאנחנו נוכל לזהות שעוד לא נמצאים במצב המתוקן, אז מתגלה לנו שאנחנו נמצאים בפיצול. אין עוד מלבדו, או אין אני למילה. ויוצא שאין סתירה בין שני אלו. אדם צריך לתת הגיעה כדי לגלות איחוד הבורא. אני ראשון ואני אחרון, זה מה שמתגלה, אבל מתגלה על ידי הגיעת האדם, שאדם נותן הגיעה בתוך הכלי שלו. ההגיעה של האדם היא כדי לעלות רגישות שבכלי, ואז הוא מגלה את המצב האמיתי שנמצא, הקבוע וקיים, ולמצב הזה, להגיעה שלו, ודאי שהבורא מוביל אותו ומעמיד אותו על גורל הטוב ואומר כך לך, וכך זה מתקדם. זאת אומרת, אם אנחנו זה להתעתה, אחר כך בכל זאת זה מתגלה בצורה שלמה. אבל להתעתה אנחנו צריכים לחלק את זה בשניים, שזה לא יעצור אותנו בדרך. שהשם עושה את, הבורא עושה את הכל, מכין את הכל, ונותן לנו מקום להגיעה. ודאי שגם בהגיעה שלנו, בבירורים שלנו, בהכל הוא נמצא, ופועל ומפעיל, אבל נסתר, כדי שאנחנו נגלה את ההגיעה שלנו. למה? כי בלי ההגיעה לא יכולנו לפתח את הכלים שלנו, ולגלות עמקות היחס שלו אלינו. זה כמו שבאורח ובעל הבית, שאם האורח היה ממשיך לקבל הכל מבעל הבית, היה מכיר את הבעל הבית פשוט כמשהו, איזשהו מקור שמשם בא הכל טוב. אבל בזה שמתחיל לקבל איזה יסורים, בלבול, חוסר הבנה, חוסר הרגשה, חוסר טעמים, ככה שינוי במצבים, במצבים של הרגשה, במצבים של הבנה, אז זה מביא לו, מביא אותו לבדוק, לפתוח היחסים יותר עמוקים שיש מהבעל הבית אליו, שאחרת לא היה לו היו חסרים לו כלי הרגשה. כלי הרגשה נקרא השתוקקות, שאדם צריך לגלות את הנטייה שלו, את הסבל שלו, חוסר הרגשה, חוסר הבנה, שזה בא מטעם האדם. הבורא לא מסוגל לעשות את זה. הוא, מה זה לא מסוגל עם כל יכול? היה יכול לברוא באדם כזה חיסרון, שאדם מרגיש שזה חיסרון שלא נכון. זה מה שהוא עושה. הוא בורא באדם את החיסרון כזה. אבל כדי שאדם ירגיש שחיסרון הזה הוא שלו, אז הוא צריך לעבור כמה מצבים. ודאי שגם הכלי בא מצד הבורא. זאת אומרת, בורא אור, עושה אור ובורא את החושך. שחושך זה בריאה, בר ממנו. אבל הוא מבצע את זה. שאין שום דבר שבא מצד האדם. ואפילו ההגיעה שהאדם נותן, זה גם כן בעצם, אם לא הסתרה, האדם היה רואה שהוא כולו כולו נמצא בשליטת הבורא. זאת אומרת, לבורא ישנה הבעיה. מצד אחד הוא נמצא בשלמות, מכסה את הכל הבריאה, לא יכול להיות שמשהו יקרה אם זה לא מצידו, ממנו, מהאור, שמלכתחילה ברא את הכלי, וכל הזמן שולט בכלי, ואם מפסיק לשלוט ולמלות ולעשות הכל, אז הכלי לא תהיה קיים. לא שהכלי לא יזוז ממצבו, הכלי לא תהיה קיים. זה נקרא מחדש בכל יום מעשה בראשית. שמצד האור, מצד הבורא, חייבת להיות כל הזמן התחדשות. אחרת בכלי לא תהיה מורגשת הרגשת החיים. החיים זה שינויים, כי אנחנו תוצאה מהאור. ואם בא מהאור, היה יכול לבוא מהאור אלינו יחס הקבוע, לא היינו מרגישים שישנו קיום, שבכלל שקיים משהו. אנחנו מזהים רק את השינויים בין המצבים, ולא מצבים עצמם. כי המצבים עצמם ללא שינוי, זה צורה מופשטת, ולא צורה מלובשת בחומר. אם היא מלובשת בחומר, אז כל פעם אני מרגיש הבדלים בין הצורה הזאת לחומר, וזה נקרא הרגשה שלי. שיש שוני בין רצוי ומצוי, בין צורה לחומר, ואז השוני הזה נותן לי הרגשת החיים. זה כמו שאם הייתה נשללת מאיתנו, נגיד, הרגשת החוש המישוש, אז לא היינו בכלל מרגישים את עצמנו ואת העולם. לכן הבורא, כדי לפתח את הנברא, חייב לתת לו כמה שיותר סתירות במצב רגשי, בשכלי, בכל מיני הצורות. ולכן השבירה, המצבים שאנחנו עוברים, זה הכל כדי שיהיה לנו כמה שיותר סתירות, הסתרות וגילויים, עליות וירידות, מיני אינסוף מצבים שאנחנו כשמתרשמים מהם, מזה אנחנו מרגישים מהות החיים, החיים העסיסיים, וכך אנחנו מתקדמים להרגשה והשגת הבורא דווקא מתוך הסתירות, שזה בכללם הם נקראים אם אין אני למי ליהנות מלבדו, ואומנם שהוא הראשון והוא האחרון, אבל אנחנו באמצע בין הבירורים האלה רכשים הרבה מאוד הבדלים, סתירות בין אורות לכלים, בין הכלים ובין האורות, וההבדלים האלה, הסתירות האלו, הם הופכות אצלנו להרגשת החיות, להרגשת החיים, לאמיציות שלנו, שהם המרכיבים של של אותו העולם, אותה הרגשת עצמי ואותה הרגשת העולם, שכך אנחנו מתארים את החיים. ואם היו נעלמים ההרגשות האלה של ההגיעה על הסתירות להתגבר עליהם, אז לא היינו קיימים, לא היינו בעצמנו יכולים לגלות את עצמנו ואת העולם. לכן אני הראשון ואני האחרון, זה יחס הבורא אלינו כדי להביא אותנו, ללוות אותנו למצב שבדרך שאנחנו רוכשים הבחנות, ולהגיע למצב שבו אנחנו נרגיש בשלמות את המציאות שהוא רוצה לגלות לנו. שכל הגילוי הזה שהוא מכין, זה סך הכל כתוצאה מגילוי של הסתירות, ההסתרות, שינויים שאנחנו מגלים בדרך. כל המספר השינויים, מספר המדרגות, הוא הקובע בעצם עוצמת הגילוי שמתפתח. שאלות? יש עוד שתי דקות.
גם מיכאל מאפולה וגם ג'ון משיקגו שואלים, לפי המאמר הזה וגם אין עוד מלבדו, אני יכול להבין שאני לא עושה כלום, אפילו החברה בוחר, הבורא בוחר בשבילי, האם אני עושה בעצם משהו מעצמי, או איפה המקום שהבורא משאיר לנו לפעול?
שיגלה איפה מקום להגיעה, ומה זה אז נקרא הגיעה? הוא אומר לנו פשוט, מלכתחילה, בצורה פשוטה, ואהבת לרעך כמוך. נותן לנו את הנרשם מאוד ככה גלוי. זהו, ואהבת לרעך כמוך, ואחר כך ואהבת את השם אלוקיך, מאהבת הבריות לאהבת השם. זה הכל. זאת ההגיעה. זה מקום להגיעה, ועל ידי מה להתגיע בדיוק, איזה כוחות, איזה אמצעים, ודאי שהבורא מסדר. מאיפה אתה היית יודע מה, 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 מה לעשות בדיוק, באיזה תנאים, ואיך לבצע. זה הכל אתה מקבל מבעל הבית. אם אתה מסכים לתנאי הזה. כן.
נווה מתל אביב שואל, האם הסכמה שלי לשינוי במצבים היא העמקת הדבקות שלי בבורא?
העמקה?
העמקה.
כן.
אם אני מסכים, האם זה מעמיק את הדבקות?
אם אני מסכים ל... אני לא יודע למה להסכים או לא, אני צריך כל הדברים האלה לברר. אם אני בא לקבוצה, אני מתחיל לברר בשביל מה ולמה ואיך, באיזה צורות. זה לא פשוט. בסך הכל... יש לפני כאן בירורים גדולים מאוד, ויש כאן מאמצים שהאדם עובר במיוחד מצבים של התקדמות, התרחקות, בלבול. זאת אומרת, התקרבות ברגש או התרחקות, והתקרבות בשכל או התרחקות, ומוח וליבה. הוא יותר קרוב או יותר רחוק. ואז בין כל המצבים האלו, הוא צריך להבחין מה ניתן לו לעשות בכל מצב ומצב. איפה מקום להגיעה? לא. שאני מתקרב, הבורא נתן לי את זה, בסדר, אבל מה עליי לעשות בזמן שקרב? אחר כך אני מרגיש את עצמי בלבול, ירפול, חושים, לא מבין, לא מרגיש, לא יודע כלום. מה לעשות? מה אני יכול לעשות במצב כזה? שגם המצב הזה הוא מצב חשוב ולא מבוטל. אם קיבלתי מצבים אני מקבל מהבורא. כל המצבים אני מקבל מלמעלה. בכל המצבים אני צריך להגיד בדרך שלי הגעתי ומצאתי. בכל המצבים, לא בסוף. אפילו בכל המצבים. בכמה שהגעתי, ככה מצאתי. שכר ועונש. צריך להאמין בזה. ואז איך להגיב? איך להגיב נכון? כל פעם. זה הבירור.
נעבור לחלק הבא של השיר.